גם החלום בגבעון וגם משפט שלמה בסיפור, שני חלקים של סיפור אחד. לשונית, אז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך, ואני ביקשתי לבדוק בכל מרודם, כי אני ביקשתי, ודווקא. לא הבנתי מה שאתה אומר. תמיד יש כלל, תקשיב. כל אז במקרא הכל שנדבק אליו הוא כל בעתיד. בכלל הוא מקרא שאין לו הסבר בדקדוקי מניח תודה. כמה אז יש במקרא המקרא? אז ישיר משה ובני ישראל, אומרים שחוזר הולכים ללמוד מפה, מה? תפיית המתים. אבל כל התנ"ך מלא באז שאחריו בא פועל בעתיד, למרות שהכוונה של הפועל בעתיד זה שהפעולה נעשתה בעבר. אז יבדיל, לא רק בשירה, לא רק ברגעים חוגגים, אז יבדיל משה שלא שרים בעבר הירדן, וכן הלאה וכן הלאה, איזה עוד אז? וכן אצלנו, אז תבונה, תבונה זה פועל בעתיד, אז תבונה. אבל מה שכאן אמרו, זה אני מקבל את זה בעצם, שהמילה אז רומזת למה שקרה קודם, כמו אז ישיר משה, אז לאחר שבני ישראל חצו את הים, וכן כל אז במקרא, זה כינוי רומז למשהו שקרה זה עתה. המילה אז רומזת שבואם של שתי אנשים מבחינת סדר הזמנים היה סמוך לחלום בגבעון. איזה עוד דברים? כן, הסיום של סיפור, הסיפור הקודם והפתיחה של הסיפור על הבא, כלומר על שתי אנשים, יש עמידה לפני. בסיום יש עמידה של שלמה לפני ארון ברית השם. ואז תבואנה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו, ורומז זה בקשר של תוכן כנראה. ואיפה בראון? בראון לא נמצא היום? מה? שלוש פעמים השורש שפות מופיע בכל אחת מהיחידות. מה עוד נמצא לנו? שמה? שלמה חוזר שש פעמים והפעם השביעית בסיפור לשתי נשים. טוב, זה כמובן הכל נכון, וזה באמת סיפור אחד, שהיחס בין שתי מחציותיו זה היחס בין משאלה והבטחה לבין מימושה בפועל. חצי הראשון של הסיפור, כלומר הסיפור על גבעון, הסיפור על משאלה ועל הבטחת המשאלה, קיום, והמימוש, או לא המימוש המלא, אלא ההדגמה של קבלת המשאלה של שלמה, היא בסיפור על משפט שתי אנשים. אבל הניתוח שלנו את משפט שתי אנשים הוביל אותנו למסקנה שזה לא סיפור כל כך תמים. יש פה קשיים רציניים שמובילים למסקנה קצת שונה ממה שמקובל. המקובל בפרשנים, גם הפרשנים העתיקים לפעם, גם הפרשנים החדשים, שמטרת הסיפור זה להראות את חוכמתו של שלמה. זה נכון, אבל בוודאי הכוונה הפשוטה של הסיפור. אבל אנחנו, מהקושיות שהקשינו ומהתירוצים שטרחנו בסוף השיעור שעבר, הגענו למסקנה קצת שונה. לא חוכמתו במובן של הברק, של ההמצאה, של החשיבה היצירתית, של היכולת שלו לפתור בעיות סבוכות על ידי מעשה מחוכם שיגלה את האם האמיתית, למרות שאין עדים ואין שום ראיות הסביבתיות, לא זאת הנקודה, אלא הנקודה היא הרבה יותר פנימה. אני חוזר בקצרה למה שנאמר בסוף השבוע שעבר. שאלנו שתי שאלות שפותרות זו את זו, לא בשיעור כללי. השאלה הראשונה ששאלנו הייתה, מה ראתה האם הלא אמיתית לתבוע לעצמה אימהות על בן שאיננו בנה? יש כאן אישה שקרנית, לא משנה מי היא, אחת מהשתיים משקרת, והיא משקרת ביודעין, והיא יודעת בוודאות שהבן הזה הוא לא בנה והיא רוצה לגדל אותו. זה דבר תבוע ביותר שאין להבינו. זאת הייתה השאלה הראשונה ששאלו. למה אין להבינו? כי הקשר שבין האם יפריד יתנה הוא קשר לא רק נפשי, אלא כמעט ביולוגי. אישה, בייחוד אחרי לידה, מרגישה שהתינוק הזה הוא חלק ממנה, ממש. מה ראתה אישה לרצות לגדל בן שהיא לא הרתה אותו ולא ילדה אותו? זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה ששאלנו, הייתה ההימור שעשה שלמה. שלמה הלך על הימור שמבחינה 50% הוא הצלחה ו-50% השני יש להימור שלו סיכוי לא להצליח. ברור היה לשלמה שאם הוא יגיד לחתוך את הילד לשניים, שהאם האמיתית, מה? תתקומן, לא תסכים, תוותר, תגיד שישאר חי, אני מוותרת עליו. זה באמת, זה עיקר החוכמה שנתגלה פה וזה באמת דבר ברור. מצד שני, השאלה איך תגיב האם הלא אמיתית, זאת השאלה. ועל זה יש שתי אפשרויות. או שהיא תגיד, כהיענות לדברי האם האמיתית, אני באמת מוכנה לקבל, האם האמיתית אמרה, טוב, תתנו לה אותו כבר, רק שאל תהרגו אותו, כן? והיא תגיד, אוקיי, אני מקבלת אותו בשמחה. כי באמת הוא הבן שלי. והייתה מצטרפת לזה, אל תהרגו אותו. הנה, היא מודה היא מודה לי, אז תנו לי אותו. זאת האפשרות האחת, וזה מה שאנחנו היינו מצפים בעקבות התביעה הקודמת שלה. אבל היא מגיבה בצורה מאוד אכזרית ואומרת, לא, גזור, גם לי גם לך לא יהיה. ואז מתברר שהמשפט של שלמה גילה לא רק את האם האמיתית, בוודאות, אלא בוודאות לא פחותה, הוא גם גילה את האם השקרנית. רק מי שאיננה אם, רק מי שאיננה באמת היולדת, יכולה להיות כה אכזרית וכה קשוחה ולהגיד גזור. עכשיו, מה שטענתי, שרק ההוכחה לשני הצדדים נתנה לשלמה את הביסוס למשפטו. רק העובדה שהאם האמיתית ויתרה ואמרה אל תהרגו את הילד, והאם השקרנית לא ויתרה ואמרה לא, גזור וגם לי גם לך לא יהיה, רק זה נתן לשלמה את הוודאות משני הצדדים שמשפטו הוא משפט צדק. אבל אם האם השקרית הייתה אומרת, בסדר, תנו לי את הילד החי, אני מוכנה לקבל אותו כי באמת הוא ילדי, אז ההוכחה של שלמה הייתה רק הוכחה של 50%. והוכחה של 50% פה לא מספק. אז מה מתבקשת הטענה? ששלמה ידע מראש כיצד תגיב האם האמיתית וכיצד תמיד תגיב האם השקרנית. אבל זאת שאלה, איך הוא ידע זאת מראש? אנחנו לא ידענו, אנחנו די מופתעים בעצם לדבריה של האם השקרנית שאומרת זור גם בגלל לך לא יהיה. אנחנו לא מבינים, הרי היא רצתה לגדל את הילד הזה, אז הנה נותנים לה את הילד, שתקבל אותו. ואם היא הייתה מגיבה כמו שאנחנו היינו מצפים, אז המשפט של שלמה היה מתעמת רק ב-50% ולא ב-100%. ועל זאת ענינו בעקבות פרשננו, כלומר בעקבות המלבים, בעקבות המצודות, אפשר לומר, ענינו שבעצם שלמה שאל את עצמו את השאלה הראשונה, מה ראתה זו האם השקרנית לשקר ולרצות ילד שהיא לא ילדה אותו? והתשובה שהוא ענה היא נתנה לו את הצפי איך היא תגיב למשפטו לגזור את הילדים. מה הייתה תשובתו לשאלה הראשונה? שבאמת, זה לא טבעי שאישה תרצה לגדל ילד שהיא לא הרתה אותו ולא ילדה אותו. וזה נובע מכך, מהמסגרת שבה חיות שתי נשים זונות, בבית אחד, ללא בעל, ללא משפחה, וביניהן תחרות קשה, ולמזלן הם ילדו כמעט בו זמנית, בעבר של 3 ימים, והן שומרות כל הזמן על איזושהי תחרות ועל איזשהו שוויון. וברגע שאחד התינוקות מת, הופר השוויון ביניהם, וגדלה הקנאה עד לב השמיים. והאם שבנה מת, או האם, לא משנה, האם שהמאזן הופר לרעתה, היא לא מוכנה לעבור לסדר היום, היא לא תהיה מסוגלת לחיות עם חברתה, והיא מוכנה אפילו לרמות ולהיות מוכנה לגדל ילד שהוא לא ילדה, בתנאי שחברתה לא תתגדל עליה ולא תראה את עצמה מעולה יותר ובעלת הפסדים יותר. כלומר, זה לא נובע מאיזה רגש אימהות חיובי, זה שהשקרנית רוצה לקבל את הילד אחד. זה נובע מתחרות קשה, כשאול, בין שתי נשים במצב מאוד קשה, מאוד פרובלמטי, משפל המדרגה, האישה הזאת לא עושה חשבון. מה, היא תמיד ילד שלא ילדה, היא תגדל אותו, היא תסגול צער בידול בנים, היא לא חושבת לטווחים כאלה. היא חושבת מה, איך מחר היא תישא את פניה. איך מחר היא תעמוד בתחרות עם חברתה. זה מה שמטריד אותה. ובשביל זה היא רוצה את הילד החי, כדי שחברתה לא תתרומם ותגביע את עצמה כלפיה. זה באמת הנקודה. ושלמה מבין את זה. ממילא שלמה מבין שהפסק המלאכותי שלו לגזור את הילד, בעצם ישחרר את האישה הקנאית, השקרנית, ממה? ישחרר אותה מהתחרות מצד אחד, יחזיר להם את השוויון בצורה מוזרה ונוראה, וישחרר אותה מהצורך לגדל ילד שהוא לא הילד שלה. כלומר, הוא צופה שבאמת מכיוון שכל היסוד הוא התחרות והקנאה, ולא הרצון לגדל ילד, אלא להפך, איזה אישה רוצה לגדל ילד שהוא לא הילד שלה? לא הרצון לגנוב ילד של חברתה כדי שיהיה לה ילד לטפל בו, אלא התחרות ביניהם, זה היסוד. הוא ישחרר את השקרנית מהצורך להתחרות על ידי איזשהו ייצור שוויון מלאכותי ויגזור את הילד לשניים. זה בדיוק מה שהיא אומרת, בלשון שלה, של השקרנית. זורו, גם לי גם לך לא יהיה. כאן היא מגלה את המניעים שלה. המניעים שלה זה לא הרצון לגדל ילד, מניעים הומניסטיים, מניעים אימהיים. המניעים שלה זה גם לי גם לך לא יהיה. אלא שהיא לא יכולה לעשות את זה, אז היא הייתה צריכה לגנוב את הילד. אבל אם נותנים לה פתרון של גם לי גם לך לא יהיה, זה הכי טוב. את כל זה שלמה צופה מראש. ולכן הוא הולך על בטוח, שהוא אומר, להביא לו חרב ולגזור את הילד. עכשיו, הניתוח הזה של משפט שלמה, כפי שאמרתי בסוף שוב, אני חוזר, זה נקודה מאוד חשובה, הניתוח הזה מגלה לנו אדם, שלא רק שהוא מאוד חכם, המאוד חכם, מה שגורם להתפעלות שלנו זה שהוא מסוגל לעשות הצגה אכזרית שבאמצעותה הוא יגלה את האמת. זה באמת יפה. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. הרבה יותר צריך להתפעל מהמשהו הזה. וזה ששלמה מסוגל לרדת לעומק נפשי כזה ולהביא את המניעים של אישה במעמד כל כך שפל, ולפעול על פי המניעים ולדעת איך להוציא את, את המניעים השפלים האלה מן הכוח אל הפועל, למרות שהוא לא היה שם אף פעם. והבעיה הגדולה במערכת המשפטית זה שבדרך כלל הנידונים שעומדים לפני שופט באים מעולם אחר לגמרי מזה של השופט. השופט צריך לדון אנשים לפי קטגוריות, לפי תנאי מידה שהוא גדל ונתחנך בהם, ועל פיהם הוא צריך לפסוק דינם של אנשים שבאים לפעמים מקומות למשפל המדרגה החברתית. תחשבו על אתם לא, בוודאי לא נמצאים בבתי משפט, בנמינו, אבל אנחנו קצת קוראים על משפטים. תחשבו על שופט יקי, היום כבר אין הרבה שופטי יקים, אבל פעם זה היה רוב מניין של בית המשפט, היו יקים. שופט על כל פנים, קיבל חינוך טוב, וגמר אוניברסיטה, וכל חייו היו רצף של התקדמות אינטלקטואלית בתחומים שבהם הוא למד ובהם הוא עסק עד שהוא הגיע להיות שופט בישראל. עכשיו מי עומד לפניו למשפט? דינו של מי צריך לגזור? דינו של עבריין שגנב ופרץ, ושמסתפק בתחום הזה, רק גנב ופרץ. עכשיו מאיפה בא הגנב והפורץ הזה? מאיפה הוא בא? מעיירת פיתוח, הוא גדל בלי הורים, האבא היה שיכור והאימא מתה בגיל צעיר ודודים נתנו לו פרוסת לחם בשעת הדחק והוא היה רעב והוא התחנך ברחוב והוא לא הלך לבית ספר והוא לא שירת בצבא והוא בשולי החברה הוא עבר חיים והמושגים לא רק חיים קשים אלא המושגים התרבותיים שלו הם שונים לחלוטין ממה ש... אין שום שפה משותפת בין השופט לבינו הם חיים בשני עולמות, בשני כוכבי לכת ממש. אבל החוק הוא חוק. והחוק קובע שעל פריצה ועל גניבה יושבים בצור, כך וכך. והחוק ניתן לידיו של השופט, והשופט צריך עכשיו לדון בתיק הזה ולגזור את דינו. תחשבו על הפרובלמטיות של הסיטואציה. תחשבו על המצב שבו השופט, הוא נוטה לחומרה, לא משנה לאן הוא נוטה. הוא לא מבין את המקרה שלו, הוא מעולם לא היה במחוזות האלה, הוא לא היה בעיר פיתוח, הוא לא היה רעב בחיים שלו מעודו, הוא לא עמד לפני הצורך לפרוץ חנות בגלל שבטנו מציקה לו, הוא לא גדל בחבורות פשע, הוא לא ישן סמים, הוא לא מבין בכלל מאיפה זה בא. כלומר, הוא מבין, באופן, אם תשאל אותו, הוא יכול להגיד לך את זה במילים, אבל הוא לא יכול להזדהות, הוא לא יכול להצנים את המקרה שלפניו, מכיוון שהוא בא מעולם לגמרי אחר. זאת בעיה מאוד רצינית במערכת המשפט, ששופטים שבאים ממרום עם הארץ צריכים לדון את רמחה במקרים שבהם בכלל אין קונטקט בכלל בין איש לרעהו, בין השופט לבין הנידון, הם לא נמצאים בכלל באותה רמה של יכולת דיבור. זה פחות או יותר המצב של שלמה עם שתי אנשים שבאות לפניו באותה. שתי נשים זונות עומדות לפני שלמה המלך, נסיך צעיר שגדל בבית מלכים מנעוריו, בני ילדותו, נולד בבית מלוכה. פונק על ידי כל החצר, מעולם לא עזב את הארמון ולא ראה מה זה שתי נשים זונות. ועכשיו הוא צריך, בלי לקרוא ספרים, בלי שום סיפור, הוא צריך לרדת למקרה, להבין את המחשות הפועלות, להבין את המניעים שלהם, ולהוציא את האמת על פי זה. אני הרבה יותר מתפעל בסיפור הזה מהיכולת של שלמה לחדור לראשה של השקרנית דווקא, ולא לראשה של האם האמיתית. לחדור לראשה של האם האמיתית זה כל אדם אולי, היה, הוא חכם, אז היה יכול. להבין שהאם האמיתית תוותר על תביעתה רק שלא יערבו לה את הבן. זה דבר שהוא טבעי לכל אדם ברדה. אבל להבין שהאם השקרני, מה היו המניעים האמיתיים שלה, ואיך היא תגיב עכשיו כשהוא יגיד לחתוך את הילד, ושהיא תגיד, גם לי גם לך לא יהיה, ולבנות את הכל על התגובה הזאת שלה, בביטחון מוחלט שכך היא תגיד, מתוך הבנת הנפש, מתוך הבנת הסיטואציה, זה צריך לא רק חוכמה, זה צריך יכולת לרדת אל העם. לא סתם לעם, אלא אל איזה עם. כן. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם שזה בדיוק מה שהוא מבקש. שלמה לא מבקש חוכמה לשפוט משפטים מסובכים. שלמה מחפש חוכמה לשפוט עם כבד. איפה הוא אומר את זה? מה? פסוק חטא ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרוב ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפוט את עמך כבד מזה? עם כבד, עם שיש בו שכבות שונות, עם שמורכב, ומי יכול לשפוט עם כבד כזה? זה לא מספיק ברק אינטלקטואלי ולא מספיק חוכמה רגילה, אלא צריך תבונה, צריך העומק הפסיכולוגי, צריך רגישות אנושית כדי לשפוט עם כזה כזה. וזה מה שנקרא. לא את הברק שמפתיע אותנו בטריק ששלמה עושה, אלא ביכולת לרדת לעומק הנפשות ולרדת לעומק השפנות האנושית כדי להבין את המניעים של האנשים. על פי זה, קודם כל בואו נראה איך בנוי משפט שלמה מבחינת החצי הזה, איך הוא בנוי. משפט שלמה זה מאיזה פסוק עד איזה פסוק, זין עד סוף הפרק. מה? לא, עד כף חטא. עד כף חטא. וכמה פסוקים זה? מה? 13 פסוקים. איך זה מתבנוי? עד? ועד כף בית, מתזן עד כף בית, טענות אנשים, ומכף גימל עד כף חט, התמודדות שלמה, אתם צודקים, כף גימל זה מין, זה אומנם שלא מתחיל לדבר, אבל הוא מסכם את טענות הצדדים כדי להראות, כפי שהסברנו בשיעור שעבר, שהן טענות שקולות וקשה מאוד להכריע ביניהן. אז יש לפנינו שוב מבנה של חצייה. חצי מהסיפור הזה מתאר את הבעיה, את הפרובלמה שעומדת לפני שלמה, והמחצית האחרת זה הדרך ששלמה פותר את הפרובלמה. אולי באמצע אפילו ציר מרכזי, זה פרק ג' ששלמה חוזר על דבריהם כאילו חסר אונים. זה מין ציר מרכזי. שימו לב, גם הסיפור הזה בנוי על שיטת החצייה. עכשיו, מה היחס בין שני חלקי הסיפור הגדול? כלומר, גבעון, החלום בגבעון ומשפט שלמה. אתם זוכרים שאת החלום בגבעון גם חילקנו לשניים? זוכרים? זה שתי מחציות, החלום, המשאלה וההיענות. ובכן, מה היחס בין שני הסיפורים? כן, מה אתם אומרים? יש איזו הקבלה? מה הקבלה? אתם כבר יכולים לפי הלוח לדעת מה סוג ההקבלה. כן. למה חייסתי?
בהתחלה את הבקשה לא שומעו לשפוט את המשפט ואז בסוף ורשמי פה לשאול את המשפט השם שפט המלך ביורם לפני המלך
והסיום, הסיום אתה צודק שהוא שייך ל... מה? מה המחצית הראשונה? וכן, מה המחצית הראשונה? משאלתו של שלמה זה המחצית הראשונה והמחצית השנייה, מה אמרנו? היענות השם. עכשיו, איך, מה כלול במשאלתו של שלמה? למה הוא זקוק לחוכמה? למה הוא זקוק לחוכמה? הוא מציב בעיה. אני צעיר, אדם צעיר, וקיבלתי למלוך, קיבלתי ירושה למלוך על עם רב, עם כבד. ואיך אני יכול, בלי חוכמה, בלי שתיתן לי חוכמה, איך אני יכול להתמודד עם העם הכבד הזה אשר לא יספר מרוב? זאת הבעיה, נכון? הוא מציב בעיה. איך הוא אומר, שהוא אדם צעיר? ואנוכי נער קטון לא ידע צאת ובוא, והעם הוא עם גדול וכבד, ואיך אני יכול לשפוט עם גדול וכבד ללא ניסיון, ללא ניסיון חיים, ללא חוכמת חיים, איך אני יכול להתמודד עם הבעיה הזאת? נער צעיר לעומת עם כבד. זאת הבעיה. והשם נענה לו ואומר, מצא חן בעיניי שאת זה ביקשת, ואת זה אתה תקבל עם ריבית. עכשיו, שימו לב, שהמשפט של הנשים בעצם, גם הוא מחולק לשניים, המחצית הראשונה זה הבעיה שמציגות הנשים, כלומר, השאלה הגדולה, והמחצית השנייה זה הפתרון. יש כאן ללא ספק מקבלה ישרה, שבאמת אומרת ככה, הבעיה שמוצבת לפני שלמה, בעיה קשה, היא הדגמה לבעיה ששלמה מעורר בחלום בגבעון. זה המשפט הראשון, אז תבונה, זה הדבר הראשון שבא אליו. והוא עוד נער צעיר, והוא חסר ניסיון וחסר ניסיון חיים. והנה העם הכבד שולח שתיים מנציגותיו להעמיד את שלמה בניסיון. איך תתמודד עם בעיה כזו? איך תתמודד עם מצוקה כזו? איך תתמודד עם שאלות חיים כל כך קשות ועם מריבות שאין להן פתרון ועם נשים שבאות משפל המדרגה ומציגות לפניך את מצוקותיהן? מה תעשה? ובאמת מה תעשה? מה אפשר לעשות? איך אפשר לפתור? איך אפשר להתמודד? מה ששלמה הציג בחלום בגבעון נותן, מקבל עכשיו איור, אישור ציורי באל תבון השתיים נשים אל המלך. הנה העם הכבד, הנה נציגותיו של העם הכבד. איך אתה יכול לשפוט? איך אתה יכול לפשר ביניהם? איך אתה יכול להוציא את האמת לאור? ואז הפתרון ששלמה נותן, כלומר המשפט שבו הוא מוציא את האמת לאור ומגלה את האם האמיתית ואת האם השקרנית, הפתרון הזה הוא מדגים לנו את היענות השם. כלומר, גם מבחינת המבנה, שני החלקים של הפרק, חוץ מזה שהם באותו אור, חוץ מזה שיש מילים שמקשרות אותם, חוץ מכל מה שדיברנו עד עכשיו, הם גם בנויים בהקבלה ברורה. משפט שלמה מתחלק לשתי מחציות שמקבילות הקבלה ישרה לשתי מחציות של החלום בגבעון. הבעיה שמוצגת לפני שלמה היא הבעיה ששלמה דיבר עליה בחלום בגבעון, והפתרון הוא התוצאה של היענות השם לשלמה בגבעון. כלומר, גם סייעתא דשמיא זה לא רק חוכמתו האנושית של שלמה. צריך גם סייעתא דשמיא כדי לפתור בעיות אנושיות. לא מספיק הברת האינטלקטואל, מה? זה לא אף חוכמתי עם במסגרת. גם חוכמתו, אבל זה שחקן הרבה, כלומר זה חוכמה אנושית, זה לא, זה באמת, כשאדם צעיר, מאוד צעיר, כמו ששלמה היה בתחילת מלכותו, יוכל להיכנס למציאות אנושית כל כך סמוכה וכל כך פרובלמטית, זה צריך סייעתא דשמיא באמת. צריך בגרות. אני מראה לנו שהיה בשלמה איזה בגרות, אולי זאת בגרות שהשם נתן לו אותה, אבל בכל אופן יש כאן איזה יסוד של בגרות. טוב, בזה סיימנו את הפרק הזה, ונעבור לפרק הבא, בלי שאולי כדאי להזכיר, בספרות המחקר אספו סיפורים דומים לסיפור הזה של משפט שלמה, והחוקרים הגדילו ונעשו 22 סיפורים דומים בספרויות של העמים השונים. אבל הכי דומה הסיפור הזה זה לסיפור הודי. משום מה, שיש קווים מאוד דומים בין הסיפור ההודי לבין הסיפור של שלמה. והרבה קולמוסים השתברו על הסוגיה מי לקח ממי. האם ההודים לקחו מהתנ"ך, או התנ"ך לקח מההודים. הבעיה היא שלא ידוע לנו על קשרים בין ההודו לתנ"ך. אמנם מלכת שבא נמצאה כפתרון, בגלל ששבא היא אמצע הדרך שבין הודו לבין ארץ ישראל, ושבא סחרה גם עם המזרח הרחוק, גם עם הודו וגם עם ישראל, אז הנה נמצא גשר שיכול היה להעביר את הרעיון של משפט שלמה או מהודו לארץ ישראל, או מארץ ישראל להודו. טוב, הבנתם את מעלה וקל שהיה מוצפן בדבריי, הבנתם את התחסתי לכל הפנפונים האלה. אז צריך רק לומר שהמשל ההודי, הסיפור ההודי, שהוא באמת דומה לסיפור על שלמה, פועלה על הכתב רק בימי הביניים. כלומר, אנחנו לא יודעים ממתי הסיפור ההודי הזה. ברור שבימי הביניים כשזה הועלה בפעם הראשונה על הכתב, זה כבר היה סיפור שהיו לו מהלכים בעל פה בהודו, אבל עד איפה זה מגיע, אף אחד לא יכול לומר בוודאות עד להיכן הסיפור ההודי מגיע. ויש כאלה שטוענים שהוא שם נמצא, שם היה. איפה שהעלו אותו על הכתב בפעם הראשונה, זהו, אנחנו לא יכולים להקדים. מי שבא להקדים אותו עליו להעביר ראיה. ואם רק בימי הביניים הסיפור הזה הוא עלה על הכתב ונוסר בהודו, אז לא צריך מלכת שבא. ההודים קיבלו את סיפורי התנ״ך מידי הערבים בימי הביניים, ובאו להכיר את התנ״ך בצורה כזו או אחרת על ידי המפגש עם התרבות הערבית. טוב, כל זה באמת, רק אם פעם תשברו שמשפט שלמה בן הודו, אז תדעו ש... תדעו מאיפה זה בא. אז הבנתם את הלעב שלי או לא הבנתם? אם לא הבנתם, אני אפורש לכם. אתם יכולים ללעוג ברמז, לא מספיק, ללעוג בגלוי. אז כל הפלפולים האלה נפתע אותם הרוח באמת, אלה שטויות ודברי הבל. עליו יש ספר ודאי שבו מסופר על משפט שלמה. זה שמצאנו כדוגמתו במקומות אחרים בעולם, או בהודו, מצאנו סיפור דומה, אין איזה שחר ואין איזה שום משמעות. אנחנו נמצאים עם ספר מספיק עתיק בידינו, וכל הסיפור ההודי הזה שגילו, כפי שאמרתי לכם, הוא כמה מאות שנים כמי שסיפור שעלה על הכתב, אנחנו מחזיקים את הוודאי והם מחזיקים ספקות שיעלו להם, כן.
לגבי, האם יש הבדל בין לב שומע לזכות את עמך ללב כמה נכון?
בעל כושר ההזנה?
לא, יותר בעל כושר ההזנה, אבל במובן הפסיכולוגי של...
אני לא בטוח, אני מניח ששרשי יגיד כזה, אולי יגיד אז ראוי שיאמר ששומע פה זה כמו שומע אני את דברי אדמון. כלומר, לא שמיעה ונשמעות של שמע ישראל.
רואים,
אז כן, הזן את הדבר. לב מבין. זה הפשט של המילה הזאת.
ואז זה בדיוק יותר רבה כמו לב שמיעה ונכון.
לא בדיוק, אבל באותו תחום. אנחנו עוברים לפרק ד' ואלה השרים אשר לא. טוב, כבר פה יש בעיה. אני טענתי שהפסוק הראשון של פרק ד' שייך לסיפור הקודם. הוא מהווה בעצם מסקנה של חלום גבעון ומשפט שלמה גם יחד. כך טענתי. המחלק הנוצרי לא סובו היה כך, וטעמו עמו, תגידו אתם. מה? הוו איננה, אתם לא יודעת, לא למען המישהו גם עם וו. הוו זה כל דבר מתחיל בתנ"ך בוו. כל פסוק כמעט נשים.
אלא לא תעמל את
דברים. מה המשך?
אלא
תעמל. מה הבעיה? אם היה יחידה ספרותית חדשה מתחילה, אם הייתה יחידה מתחילה בפסוק ב', אז הייתה צריכה להזכיר אלה הספרים אשר לשלמה. וכשהופתו אלה הספרים אשר לא, זה נסמך בוודאות אל המלך שלמה שבכל מוקד. זאת הסיבה שזה אומר למחלק הנוצרי לחלק כפי שהוא חילק. אז אם כן אולי הוא צודק, אולי באמת חייבים להתחיל את היחידה הזאת מפסוק א'. תיקו, אני באמת לא יודע מה לענות על הטענה הזאת. אני יכול להגיד לכם שיש עוד מקום אחד בתנ"ך, בפרשת השבוע שקראנו, שללא ספק מתחיל עניין חדש מבחינת הפשט בפסוק הראשון של הפרשה. מה הפסוק הראשון? וירא אליו השם, בעיניים אומרים, הוא יושב תחת, הוא יושב
בטח
האוהל יכול מיות. כך לא פותחים סיפור בתנ"ך. מה, איך היה פה לפתוח? וירא השם אל אברהם, כך פותח. אתה מתחיל, תגידי, מי הדמויות שאתה הולך לעסוק בהן? השם ואברהם. זאת אומרת, וירא אליו השם, אליו, זה מי שדיברנו כבר את הסיפור הקודם. זאת הסיבה שגרמה, בין שאר הסיבות, שגרמה לפרשנים מסוימים הולכת בעקבות מדרשם של חז"ל, שהפסוק הזה בעצם שייך, לאן? לברית המילה. ולמה השם נראה אליו אם אין ביקור של השם? לבקר את החולה, לא צריך לדבר. ביקור חולים זה באים והולכים, לא צריך לדבר. עד כדי כך שבאמת הרמב"ן טוען שזה פשט, שהפסוק הראשון שייך לפרשה הקודמת, והסיפור על המלאכים מתחילה מפסוק ב' בפרק י"ח כמדומה. זה לא עוזר הרבה הטענה הזאת של הרמב"ן, שאם תקראו רגע בפרשת וירא, אז תראו שגם פסוק ב' לא מזכיר את שמו של אברהם, וגם לא ג' וגם לא ד'. כן, עד פסוק ו'. הרי לא התרסה עיניו, הרי זה לא פתרנו שום בעיה אם את הפסוק הזה נקדיש לביאור חולים ונקשר אותו לפרשה הקודמת, כי באותה מידה אי אפשר להתחיל בפסוק ב', ורסה עיניו ויער בני שלושה אנשים מצבים עליו. מי? כך לא פותחים סיפור. רק בפסוק ו' נשמע בפעם הראשונה את שמו של אברהם. אז זה לא ייתכן. והרי זה לא עולה על הדעת שכל הקטע הזה שייך לסיפור על הברית, על המילה. אשר כן, גם בפשט זה ברור שהסיפור מתחיל וירא אליו השם באלוהים אומר, ועל פי הפשט גם ברור שזה שלושת המלאכים שזה כלל ופרט, שהשם נראה אליו באלוהים אומר איך? באמצעות שלושה מלאכים. אז צריך לומר שכשיש רצף סיפורי וברור מי הגיבור הראשי, אפשר לרמוז אליו בלי לנקוב בשמו, אפילו במקום שבו מתחיל סיפור חדש, כמו שם. זה דבר מאוד יוצא דופן, אני לא מכיר דוגמאות כאלה, ואולי זאת הדוגמה השנייה שאני יכול לתת. ואלה הספרים אשר לא. זה לא בדיוק סיפור, אבל כיוון שברור שאנחנו מדברים על שלמה לאורך כל הפרקים וכל הסיפורים, לא צריך להזכיר, אלה הספרים אשר לא. אם לא כן, אז צודק המחלק הנוצרי, ועלינו להתחיל את הסיפור יותר בפסוק א'. בסדר? ואלה הספרים אשר לא. עזריהו בן צדוק הכהן, אליחורס ואחיה בני שישה סופרים, יהושפט בן החילוד המזכיר, ומניהו בן יהוידע על הצבא, וצדוק ואביתר כהנים, ועזריהו בן נתן על הניצבים, וזבוד בן נתן כהן ראה המלך, ואחישר על הבית, ועזרירם בן עובדה על המס. עד כאן. מה אפשר לא לעשות? כן. בדיוק. אז קודם כל יש קושי גדול. הקושי הוא מה עושה אביתר יחד עם צדוק בתור כהנים. צדוק הוא אביתר כהנית. אביתר סולק לתפקידו בו בזמן שיואב נהרג. נכון? זה נעשה באותו יום. עכשיו יואב כבר לא נמצא פה כפי שאתם רואים, מי נמצא על הצבא? בניהו בן יהוידע, זה אחרי הסיוק של יואב. אם יואב כבר לא על הצבא, אז בניהו הוא שם במקומו, אז הוא יותר כבר לא כהן, אלא צדוק הוא שם במקומו, כמו שקראנו בפרקים הקודמים. אין את זה לא יכול להיות בתחילה, בניהו בן קטופת של בניהו על הצבא. יואב לא נזכר פה, כי יואב נהרג. ובאותו יום שיואב נהרג, עוד לפני כן אביתר גורש. הנדוב לך שדדך, למה שחזירו אותו? והפסוק אומר, אם לא דבר השם על אבי הכהן, אז תחזירו אותו, דבר השם על אבי הכהן נתבטל. מה זה? לא הבנתי, מה חוץ המתחות כהן? לא, לא. אם תראו שביתר, גם כל משפחת אליגו שם מלחמם. זה גם מה שכתוב אומר שם. אתם זוכרים את הפסוק הזה, לא דיברנו עליו. אם תראו שביתר, תסתכלו בפרק הקודם, פסוק ז', וידרש שלמה את ביתר מיום כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני שמדבר על בית אלי בשילו. מה הוא מותח לו? שתאב יפסיקו לכהן. וזה מה שקרה. ברור שהוא לא חזר. טוב, זה קושי. אני ניסיתי פעם לתרץ את הקושי הזה, על פי הרמב"ם, לומד מהירושלמי, שכהן גדול, ששרח, והוא נגלחה, חוזר לכהונתו. ואילו ראש ישיבה ששרח ולקח, לא חוזר לכהונתו. כך כותב הרמב"ם מיד החזקה. הוא מביא, המקור בירושלמי. כלומר, כהן עבר עבירה שיש עם הקלון, הוא לקר רגלים. קלון. הם מסלקים אותו מהכהונה. מספרות אחרות שיש, שעברו עבירה שיש בהן קלון, לא חוזרים למספרותיו. לומדים את הירושלמי לומד את זה מפסוק. על כל פנים, אם זה כך, אז צריך לומר דבר מעין זה. כהן של, שעבר עבירה, אפשר להדיח אותו מכהונתו. זה מה ששלמה עשה. אי אפשר להדיח אותו מתוארו כהן הראש, כהן גדול. אתה יכול למנוע ממנו פיזית לעבוד. אתה יכול להגיד לו, הנטות לך על שדיך. אתה יכול להגיד לו, אני לא אתן לך להיכנס לבית המקדש. אבל הוא כמו ראשון לציון. ראשון לציון יש ראשון, יש שני, יש שלישי. כמה ראשונים לציונים יש? ראשון לציון לא נהיה שתיים. מישהו, אם הוא כבר היה ראשון, איך הוא יהיה שני? אז לכן, למרות שהחוק קובע שכל 10 שנים חייבים להחליט, כמה ראשונים לציונים יש לנו כבר? 3 היום. תן ירקו. למה אני אומר כן ירקו? אני מאחל לכולם עוד חוצים. כל 10 שנים יתנפף עוד ראשון אחד לציון. אז היום כבר יש 3, נכון? 3. אז יש דברים שאתה לא יכול לשלול את התואר. ולכן אחרי שהוא כבר לבש את המעיל, הוא לא יסיר את המעיל ממנו, את המעיל ואת המכנסת, את כל הדברים האלה, הוא לא יסיר לעצמו.
אבל הוא אומר מיות כהן מאשר, היגרי שלמים, זה יותר מיות כהן מאשר.
כן, אתה צודק, זה לא בדיוק הרמב״ם. מה שראיתי ברמב״ם זה שהכהן חוזר לתפקידו, כהן שלקח חוזר לתפקידו. פה מנעו ממנו את התפקיד, אבל אי אפשר למנוע ממנו את התואר. אז התואר שלו זה כהן גדול. ואת התואר הזה לא ייקחו ממנו אף פעם כל החיים. ולכן אי אפשר למנות את הכהנים בלי להזכיר גם את אביתר, כי התואר שלו נשאר. כמו שתשאל היום, מי הראשון בציון? סתם תשאל בשכונה שמצביעים שם, מי הראשון בציון? אני לא אגיד אורן פח שידור, אני לא תאמרו עליו את זה. והראשון בציון יש רק אחד, הרב עובדיה. אז, אבל הוא כבר לא ראשון בציון, לא משנה. העובדה שהוא חותם על הצליח, הוא בן כרישון הציון, מובש כרישון הציון, נוהג כרישון הציון, זהו, כרישון הציון נהנה מירושלים ובצור את זה, זה היה מציון. בשורה גדולה הייתה מירושלים, זה להיות מידים מן האחרים. כן. אולי אתה אסביר
אותו
כמו שאומר, אני מתכוון
היום,
אבל... לא הבנתי.
בגלל
זה הבעיה
שהרב
הציג קודם
שהרב
יאהב
את מה
שהשם אמר
על
אליר, אז
לא
דבר הסביר
אותו,
הוא
אומר,
לכן
הבנים
פה
כבר לא
היו, לא חשוב שהשם כבר היה אמור. מה פתאום, מה אולי להחזיר אותו אחרי שהוא גורש לענתות, אין לי סברה שהוא חוטא.
בעצם
הפסוק שהוא
כן החזיר אותו.
מה?
בעצם הפסוק שהוא כן
החזיר
אותו.
איזה פסוק?
כן, בסדר,
עכשיו. אבל למה שהחזירו אותו? אבל הוא גורש, למה שהוא יוחזר? אתה סתם ממציא המצאה, אין לה שחר.
מה אתה
פתאום אומר
את זה? להגיד את הדירות של הרמב״ם, לא יותר
משתורת. אוקיי, אבל אתה מניח, אני, בשביל לתרף את התירות שלי צריך רק את הרמב״ם, לא יותר. התירות שלך צריך להחזיר אותו בפועל. צריך להחזיר אותו בפועל לעבודה, דבר שהוא לא, הוא חוק מהשכל שהחזיר אותו לעבודה. מה פתאום שנניח הנחה כזאת שהיא נגד הכל העניין? נגיד כל המסופר, נגיד כל המגמה של שלמה להרחיק אותו.
אז מה זה ואלה הצרים אשר לא?
מה השאלה?
מי זה הצרים אשר לא? בשלמה,
מה השאלה?
זה כולל את הכהנים?
כן, זה יודע. זה הקבינט
של שלמה. זה לא לא. כי הוא יושב ב...
זה לא, הוא חותם, במסמכים חתום, אביתר הכהן הגדול אשר לשלמה. עכשיו... זה שהוא לא משתתף בישיבות הממשלה, זה לא משתתף, נניח הוא חולה, אבל הוא חתום כחלק מהקבינט, זה לא... כלומר, כל כהן גדול הוא חלק מה... באופן פורמלי, חלק מהספרים אשר לשלמה. אני לא מוצא תירוץ אחר יותר טוב מזה, אבל זה מעורר אותנו לעוד שאלה. הראשון שנזכר ברשימה, מה התפקיד שלו בדיוק? עזריהו בן צדוק וכהן. עכשיו, האם זה צדוק? הכהן הגדול, ומה בדיוק בין עזריהו בין צדוק הכהן לבין צדוק הכהן שבא בהמשך? זה הבן שלו. אם זה הבן שלו, אז מה התפקיד שלו באמת? למה שם לי תיק? אם הוא התיק הראשון, אני אומר שהוא התיק האמיתי. כלומר, הוא הכהן באמת. עזריהו, בן צדוק, הוא הכהן באמת. אז אם צדוק, אני רוצה להזכיר לכם משהו. צדוק ואביתר, שניהם שייכים לאיזה דור? לדור של דוד. הם שייכים לדור הקודם. ולכן לא מן הנמנע שעזריהו בן צדוק הוא הכהן האמיתי של שלמה. הוא הכהן הגדול. וצדוק ואביתר הם רק... כלומר, מה שאמרתי על אביתר, אני אומר עכשיו גם על צדוק. גם צדוק הוא רק כהן בתואר ולא כהן בפועל. לא בגלל שהוא מאוד הזדקן כבר, ולא היה כשר לעבודה, ולא היה יכול לעבוד. או בגלל שבאמת הרשימה הזאת משקפת בציאות שהצדוק כבר אולי... חלק מהזמן הוא כבר הוא היה בחיים, וחלק הוא כבר עובד, והוא יש לו תפקיד להזנות. על כל פנים, בואו נסכם ככה. המקום הראשון בממשלה זה עזריהו בן צדוק הכהן, שהוא כנראה המכהן תחת אביו. בין אם אביו מת, בין אם אביו עדיין בחיים, אבל הוא מכהן תחת אביו. אחר כך יש לנו שני סופרים, אליחורף ואחיה, הם אחים, בני שמיה. אחר כך יש לנו את המזכיר, יהושפט בן אחיה. לגבי הסופרים אנחנו יודעים פחות או יותר מה התפקיד שלהם, לגבי המזכיר זה לא כל כך ברור מהו. הסופרים היו ממונים על כל התכתובת, על כתיבת מסמכים. בעולם העתיק הקדום, הסופרים היו מאוד חשובים, כיוון שסתם אדם לא ידע קרוא לכתוב, אפילו לא עמד. לקרוא ולכתוב, זה היה מסכימה. אם זה במצרים, כתב החרטומים, אם זה בבבל, כתב היתדות, זה היה לגיל... עם הופעת עם ישראל, פחות או יותר על במת ההיסטוריה, עניין הכתיבה הופך להיות עניין השווה לכל נפש. מדוע? יש כמובן שזאת ההמצאה התרבותית החשובה ביותר. כתב של 22 סימנים בלבד שאיתו אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה. זאת הייתה מהפכה אדירה. ועליכם לדעת שכל הכתב בעולם היום, בעולם התרבותי המערבי, בין אם זה הכתב הלטיני של האנגלים והצרפתים והגרמנים והאיטלקים וכל אירופה וארצות הברית, כל הכתב הזה, הכתב הלטיני, הכתב כל הכתב הזה מוצר בכתב העברי כמובן. זה הכתב העברי שלנו שעבר כמה שנים, הוא עבר ליוון, היוונים אימצו אותו, ואחרי היוונים אימצו אותו על האיטלקים או הרומאים, ומשם הוא עבר לכל עמי אירופה. הכל הוא משלנו, זה הכתב שלנו. וההמצאה הזאת הופיעה בעולם פחות או יותר בתקופה שבה עם ישראל יצא ממצרים, כן? זה פחות או יותר התקופה שהכתב מופיע בעולם. איזה? לא. אתה לא מבדיל בין הגנון של האותיות לבין האותיות עצמן. אני מדבר איתך עכשיו על הכתב העברי העתיק, כן? אחר כך המירו את האותיות האלה בצורה שונה, אבל הצורה היא דבר טכני, לא דבר חשוב. מה שחשוב זה הרעיון של כתב עיצורי, שנותן לצורים, מייצג את היצורים שהם בסך הכל כ-20, מייצג אותם באותיות, ומאפשר באמצעות 20, 20 או 22 או משהו כזה סימנים להביע כל דבר. להפוק מכתב החרטומים, שהוא כתב שמייצג מה? מילים. לכל מילה יש ציור. ואותו דבר כתב היתדות, שהוא גם לכל מושג יש צירוף של סימנים, ששם יש לא 20 אותיות, אלא 500, 600, 700, 1,000 אותיות. עכשיו, כדי לשלוט בכתב של מאות רבות של סימנים, אתה צריך להיות בעל זיכרון יוצא מן הכלל, כן? וזה היה רק שכבה מאוד דקיקה של סופרים, של סופרים שקיבלו חינוך מילדות, שיננו את כל מאות ואלפי הסימנים, ולא רק, זה לא רק לזכור את כל הסימנים, אלא גם היכולת להשתמש בהם באופן חופשי, לצייר אותם. זה דרש אימון של שנים, והיו בתי ספר מיוחדים שבהם למדו אנשים שנים והוכשרו כסופרים. ולכן אפילו אנשים שהיו בחצר המלוכה לא ידעו כל אופן, הם היו זקוקים לשירותיו של הסופר. בעם ישראל זה לא היה. למה בעם ישראל זה לא היה? כי בעם ישראל אפילו ילד ידע לכתוב ולקרוא. איפה יש לנו דוגמה בתנ"ך שילד כותב? בסוכות, יפה מאוד. גדעון שואל איזה ילד, נער צעיר, על, 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 על הזקנים בעיר סוכות, והנער כותב לו אותה. ההנחה הייתה שכל ילד בעם ישראל, טוב, אתם מסתכלים עליי ואומרים, בחייך, מה, אנחנו מגיל שש קוראים כבר, מה הרבותה? אבל אתם צריכים לדעת שזה לא ככה המצב בעולם היה. המצב עד לפני לא הרבה זמן היה שרוב האוכלוסייה היו אנאלפביתים, לא בעם ישראל. כנראה כבר בתקופת המקרא בעם ישראל תופעה של אנאלפביתיות הייתה נדירה. רוב האוכלוסייה מגיל צעיר יודע קרוא וכתוב, לפחות גברים. אני לא יודע מה להגיד על נשים. אשר על כן, מה תפקידו של הסופר בתרבות שכולם כותבים? תפקידו של הסופר בתרבות של כתב היתדות או כתב החרטורים, אלה היו שתי תרבויות העתיקות, אז תפקידו של הסופר זה כמובן לכתוב במקום שאחרים לא יודעים את זה. אבל במקום שגם המלך יודע לכתוב וגם כל אדם בחצר יודע לכתוב, מה תפקידו של הסופר? מה? להיות אחראי אולי לארכיון. מה? להתקשר עם אומות אחרות בשפות, לתרגם. לתרגם מסמכים ואגרות בשפה לשפה. זה תפקיד רב חשיבות. כלומר, כנראה שעיקר תפקידו של הסופר היה באיזה משרד חוץ, כנראה. מה עוד? מזכיר. מה הוא מזכיר בדיוק? למי הוא מזכיר ומה הוא מזכיר? כמו מזכיר של היום, מה מזכיר של... מה? רלש, אחראי על סדר הזמנים של המלך, הוא מזכיר לו מה עליו לעשות בכל שעה של היום. כולה, יש כאלה כמיניכם מפרשים, אבל אני רוצה שתבינו את התהליך שעובר עליכם. אתם מפרשים את המזכיר לפי המזכיר של היום, אבל המזכיר של היום קרוי מזכיר הממשלה בגלל המזכיר הזה. ואז אתם מבינים מה התהליך שקורה פה. או לא מבינים. אתם מפרשים את התנ"ך על פי הנחה מוקדמת. אני חתול שנושך בזנבו. אתם יודעים מה היום עושה מזכיר הממשלה, ולפי זה אתם מפרשים את המזכיר בתנ"ך. אבל מי אומר שזה אותו דבר? אז יש הרבה רעיונות. למשל שהמזכיר הוא קיצור של מזכיר עוון. ואז התפקיד של האומה, קטגור ראשי. אם יש דבר כזה. יש עוד כל מיני רעיונות כמו שאתה מזכיר, אבל נשאיר אתכם עם ההנחה של זה, הוא מזכיר למלך את חובותיו ואת סדר לוח הזמנים שלו. מאה בן יהודה על הצבא אנחנו יודעים, צדוק זה יותר דיברנו. עזריהו בן נתן על הניצבים, מה פירושו?
המשך הפרק.
המשך הפרק 12 ניצבים של שלמה שהיו ממונים על נפות שונות, על אזורים שונים בארץ, והוא היה ממונה על 12 ניצבים. וזבוד ונתן כהן ראי המלך. מה זה ראי המלך? איפה אמרנו? איפה פגשנו דמות של ראי?
יונדב
ראי דוד. מי עוד? לא הכי טוב, זה ראי היועץ. מה? חושי הארכי. נכון, והוא גם ראי. ראי המלך. מה התפקיד של הראי? זה לא כך ברור. יועץ זוטרים כזה, משהו כזה. אחישר על הבית, מה פירוש? מה זה על הבית? אחראי על הארמון ועל רכוש בית המלוכה. זה משהו שמקביל לשר האוצר, שר הכלכלה, משהו מעין זה. מי הראשון בתורה שהוא אשר על הבית? יוסף, בדיוק, מה הוא? אתה תהיה על ביתי, כך פרה אומר יוסף, אתה תהיה על ביתי. לא, זה בן בית, זה לא היה מלך. אשר על הבית זה תפקיד קבוע בחצרות המלכים שאנחנו מכירים אותו מהתנ"ך בהרבה מאוד מקומות, אנחנו מכירים אותו גם מחוץ לתנ"ך. זה התפקיד של הממונה על ניהול משק הבית של המלך, הממונה על אחוזותיו, הממונה על אוצרותיו, וזה התפקיד מאוד חשוב, אגב. אצל יוסף הוא מקבל חשיבות יתרה עד שיוסף הופך להיות משנה למלך מצרים. אבל שם בגלל הסיטואציה שעניינים כלכליים עמדו במרכז ההוויה של פרעה באותו זמן. אשר על הבית לא היה משנה למלך, פה אתם רואים שמקומו הוא כמעט בסוף הרשימה, או אפילו בסלו, לא, כמעט בסוף הרשימה, אז הוא לא היה משנה למלך, וזה עבד, בכל אופן, תדעו לכם שזה היה תפקיד די חשוב בממלכה במזרח הקדמון, ואדון אירם בן העובדה על המס, מה פירוש של המס? איזה מס? לא, מס זה מס עובד. כלומר, הוא אחראי על גביית עובדים, כוח אדם לצורכי הממלכה, בעיקר. אולי גם על מסים מסוג אחר, אבל המסים היותר של תבואה או של פירות או של מה שאנחנו קוראים מס הכנסה, זה עזריהו בן נתן, הממונה על הניצבים, הוא היה הממונה על זה. אדון אירם על המס, הכוונה על מס עובד. עכשיו...
ניצבים זה גם יכול להיות בעמים אחרים.
לא, 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 לא.
בעמים כבושים, אז תמו ניצבים.
כן, אבל אני חושב שהכוונה מיד להמשך, לניצבים שבהמשך. עכשיו תפתחו רגע, ברשימה מעין זו אנחנו מוצאים פעמיים בספר שמואל ביחס לדוד. פעם בפרק ח', שמואל ב' פרק ח', תפתחו. איפה? בסוף פרק ח'. עכשיו תראו כמה שזה דומה לאצלנו. וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט הצדקה, פסוק ט"ו. מה מזכיר לכם וימלוך דוד על כל ישראל? ויהי שלמה, מלך שלמה מלך על כל ישראל, מה שמחזק את החלוקה הנוצרית. וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט הצדקה לכל עמו, וגם זה מזכיר לנו קצת את משפט הנשים של שלמה. ויואב בן צרויה על הצבא, ויהושפט בן החילות מזכיר, וצדוק בן החיתוב ואחימלך בן אביתר כהנים, ושריה סופר, ובניהו בן יהוידע, והקראתי והפלטי, ובני דוד כהנים היו. טוב, אתם רואים את הדמיון, זה רשימת שרי הממשלה, או האחראים על תחומים שונים בחיי הממלכה אצל דוד. הרשימה הזאת חוזרת פעם נוספת, פרק כ', בשמואל ב' פרק כ', בסוף יומיו של דוד. תפתחו רגע, פרק כ', פסוק ג'. ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע על הקראתי ועל הפלטי, ואדורם על המס, ויהושפט בן החילוד המזכיר, ושבא סופר, וצדוק ואביתר כהנים, וגם עירה היעירי היה כהן לדוד. עכשיו, מאוד 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 מעניין להשוות ולראות את השינויים שחלו גם בתוך הרשימות של דוד עצמו, את זה עשינו כשלמדנו את ספר שמואל, אבל בעיקר, מה בין הרשימות של דוד, רשימות הממשלה של דוד, לרשימת השרים של שלמה? אוקיי, לא ניכנס לזה עכשיו. מה בדברים הבולטים? יהושפט בן החילוב מזכיר, הוא מזכיר ותיק שעבר מדוד לשלמה. מי עוד מכהן, ממשיך את
כהונתו?
בניהו בן יהוידע, אבל הוא שינה את תפקידו. אצל דוד הוא היה... לא,
בניהו
בן יהוידע היה על הפלטי בשתי הרשימות. עכשיו הוא על הצבא במקום יואב. מה קרה לקראתי והפלטי? יש להניח שהקראתי והפלטי נכנסו עכשיו לתוך הצבא כחלק אינטגרלי ולא היו עוד יחידה עצמאית. עוד. מי עוד ממשיך מימי דוד? צדוק. צדוק ואביתר, בסדר. מי עוד?
אדונירם
ואדורם הוא אותו אחד, ללא ספק. הוא נמצא ברשימה השנייה של דוד, על המס, והוא אשר על המס גם מימי שלמה. הוא ימשיך גם מימי רחבעם. הוא יראה שלושה דורות של מלכים, אדורם. מה יקרה לו מימי רחבעם?
יסקלו אותו.
יסקלו אותו באבנים, במרד של ירבעם. מי עוד? שבעה זה שישה. שזה שמופיע כסופר, איך הוא מופיע אצלנו? אבא של שני הסופרים בניו. כן. אז עכשיו, טוב, אז יש יסוד ממשיך ויש יסוד חדש. יש תפקידים שנמצאים פה ולא נמצאים אצל דוד. ועוד שינוי אחד, לא דיברנו עליו, זה השינוי במיקום של כל אחד מהפונקציות. למשל, מה הפונקציה הראשונה ברשימה של דוד, גם בפרק ח' וגם? יואב אשר על הצבא. איפה נמצא בנייו אשר על הצבא אצל שלמה, באיזה מקום?
מקום טוב, באמצע.
מקום חמישי. מה קרה? תקופת שלום, הרמטכ"ל, שר הביטחון, כמו בימינו, שלום, חברים, יש שלום, מיד שר הביטחון מאבד את כל חשיבותו. יש שלום. אתם שמעתם על השלום? לא שמעתם? הודיעו השבוע שיש שלום, ולכן עומדים לחפור תעלות אנטי-טנקיות נגד סביב כמה יישובים ביהודה ושומרון ולפעיל אותם במקלעים כבדים לכבוד השלום. כך הודיעו בחדשות השבוע. עושים שלום וגדרות, הציעו גדרות חשמליות סביב היישובים, גדרות חשמליות ותעלות אנטי-טנקיות ונשק כבד נכנס ליישובים, וצה"ל עומד לתגבר בהרבה פלוגות את השמירה על היישובים שעומדים לחיות בתוך איי שלום, בתוך הטריטוריה החדשה, מולדת הפלסטינאית. אז כשיש שלום, אנשי הצבא נדחים למקום, מי עולה בזמן שלום? מי? הכהן. הכהן שעומד להיות כהן איפה? בפרקים הבאים. בבית המקדש. אנשי משרד החוץ, והם הסופרים, אילו הרמטכ"ל יורד למקום חמישי. אז חלים פה שינויים. טוב, צריך עוד לראות את הדברים בצורה יותר מדוקדקת. יש לכם שיעורי בית, לעיין בשלוש הרשימות ולהסיק את כל המסקנות הפוליטיות, מה השתנה מימי דוד לימי שלמה, על פי השוואת הרשימה של שלמה לרשימות של דוד.